אנחנו נראה בפרשת ניצבים. מקווה שנספיק אולי יותר מרש"י אחד. יש לי. נתחיל ברש"י בעמוד בפרק כ"ט. פרשת ניצבים, פרק כ"ט, בפסוק י"א. אולי בשביל הרצף נקרא את הפסוקים עד ליוד א', פרק כ"ט. נתחיל מפסוק ט', נקרא כמה פסוקים, ונתעכב על פסוק יוד א', עם פירושו של רש"י לפסוק. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגירך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. ופה הפסוק שלנו, לעוברך בברית אדוני אלוהיך, ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. רש"י מתעורר למילה לעוברך. מורה מביא פסוק, פירוש, על פניו קצת משונה. צריך להבין אותו. רש"י, לעובריך, להיותך עובר בברית. כן? להיותך עובר בברית, הכוונה היא כולך נכנס בתוך הברית. עובר בברית, זה נכנס בתוך הברית. אבל יותר מאשר נכנס, יש פה גם, כמו שרש"י מסביר בהמשך, כן? ולא ייתכן לפרשו כמו להעבירך, אלא כמו לעשותכם אותם. זאת אומרת, זה לא רק לעבור, מה שנקרא, עברתי ליד הבית שלך, אז חשבתי להיכנס. אלא לעוברך זה להתעבר בברית. לפי פירוש ראשון של רש"י, כן? זה להתעבר בברית. אבל... כן, כך נראה לכאורה, לא ייתכן לפרשו כמו להעבירך, אלא כמו לעשותכם אותם. זאת אומרת, האווירה הזו בתוך הברית היא עושה משהו, היא יוצרת מציאות חדשה שקוראה ברית. זה לא משהו חולף, משהו נדיף, זה משהו שמתהווה באופן נצחי, עמוק, בלתי חולף, לא זמני, לא אופנתי. לעשותכם. פרש רש"י. בהמשך, לעוברך בברית, דרך העברה. הצד הטקסי שבברית הוא דרך העברה. ואז רש"י מביא דוגמה מעניין, כן? זאת אומרת, התולדה והתוצאה של הברית זה באמת קשר עמוק, פנימי ובלתי ניתק. אבל למה נאמר לשון עוברך? מרמז על אופן הטקס של הברית שהיו נוהגים בכלל קורתי בריתות בכל אומה ולשון. כן? לאורך כמו או כך היו קורתי בריתות עושים. מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים. זאת אומרת, למה כתוב לאורך? הפסוק מרמז על דרך כריתת בריתות. שהיו עושים קורתי בריתות. סתם לפעמים אנשים טובים ונחמדים, שקורתים ביניהם ברית, אני יודע, להיות שותפים בדבר מסוים. אז היה מנהג כזה בימי קדם, שהיו לוקחים שתי מחיצות. לוקחים מחיצה אחת כאן, מחיצה שנייה כאן, והם היו עוברים באמצע. חולפים באמצע, כמו ילדים שהולכים כיתה א'. אתם זוכרים, שמו לנו את ה... יש שורת תלמידים מצד ימין מכיתה ג' ושורת תלמידים מכיתה ב'. בכיתה א' עוברים באמצע. איך היינו מרגישים מתחת לקפות התמרים שמה? באמת רגישה של ברית. קבלת פנים כזו מיוחדת. באמת עכשיו אני נזכר, יש בזה משהו. מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ובעלי הברית עוברים באמצע. טקס מעניין. היה מעניין ככה סתם לראות מה זה מעורר בכל אחד ואחד. כן? אופן ברית כזה. ישר כך. תודה רבה. מה זה גורם? אבל ככה שמפרש. כך היו קורתי בריתות עושים. מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים ביניהם. זה נקרא בינתיים. כן? הוא מביא לנו ראייה. כמו שנאמר, העגל אשר קרתו לשניים, ויעברו בין בתריו. פה מחיצות הן מחיצות מאוד מוזרות. מה עם המחיצות? שני חלקיו של העגל. חתכו עגל לשניים, שמו חלק אחד ביחצי יד ימין, חלק אחד בשמאל, וכל מי שנשבע או התחייב למה שהוסכם בתוך אותה חבורה, היה חייב לעבור בין שני, כן, ביטרי העגל. זה נאמר, כן, בספר ירמיהו, ששם מתואר פשעי עם ישראל, ערב החורבן, ואחד מהדברים שהם עשו, זה שהם שחררו את העבדים בשנת היובל, ואחרי שהם שחררו, הם חזרו וכבשום תחת ידיהם. זאת אומרת, הם שחררו אותם בהתחלה, אבל לא עמד להם העוז והאמונה לעשות את מצוות השם בשלימות, לכן אחרי שהם שחררו, הם חזרו ולקחו אותם אליהם. והשביעו זה את זה, שלא ישחררו את העבדים עוד. וכדי, כן, לחייב בחיוב חזק וגמור, כן, את הסביבה, מה הם עשו? הם עשו את הטקס הזה. הם לקחו עגל, חתכו אותו לשניים, והיה צריך לעבור בין שני חלקי העגל, וזה היה סימן שקיבלתי על עצמי את הסכמת החבורה שלא לשחרר את העבדים עוד. זה אחד הפשעים, זה אחד מפשעי ישראל שנעשו אז בתקופה ההיא, כן? והיו אחד העילות, אחד העילות לחורבן הבית. בכל אופן, פה מדובר על עגל. אז בואו נחזור, נסכם את דברי רש"י. רש"י לוקח את המילה עוברך, והוא מפרש עליה שתי פירושים. עוברך מלשון עיבור והתקללות חזקה בין שני אנשים, ולא רק איזה מעבר חולף. אבל איך היה נעשה הטקס הזה, שהיה מביא לכלל עיבור? דווקא כן באווירה. דווקא כן שני אנשים היו עוברים בלבד וחולפים בלבד בין שני מחיצות. והמחיצות האלה לפי רש"י, על פניו נראה שרש"י אומר שזה שתי מחיצות דוממות, אבל הראיה הוא מביא ממה? ממחיצות של דבר חי, שנחתך לשניים. צריך להבין מה קורה פה. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה ברור. מה זה? העגל. העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתרה. עוד דבר צריך להתבונן, כן. איך? ובעלתו זה הכללה למי שיעבור לברית. כן. זאת אומרת, הברית והעלה הם באים כאחת. אני לא יודע אם נגיע היום לעניין של הכללות. אני לא יודע אם נגיע לזה. הייתי רוצה להגיע לזה מאוד היום, להסביר את המשמעות של כללות. בעזרת השם, אם נדבר על זה, אז נוכל להביא. אבל כרגע לא רוצה להתרכז בזה. מה? הברית והעלה זה הולך ביחד. ברגע שיש ברית ויש קשר חזק, אי אפשר שלא תתפתח ממנו עלה. כללה. כללה בשבועה. זה כללה בשבועה. כן. כמו לעשותכם אותם, מה? שקורתי ברית בדרך כלל הם מתכוונים להיות שותפים חזקים בדבר מסוים, כאילו הם מעוברים זה בזה, כאילו הם לגמרי נמצאים בתוך איזה רחם. הברית זה כמו רחם, שאתה נמצא בתוכה ואתה לא רשאי לצאת ממנה. אנחנו רואים מה קרה כאשר עם ישראל עבר על הברית עם הגבעונים. כתוצאה מזה היו רשאים הגבעונים כבר לקחת מבני ישראל ולהרוג אותם. ממש, הם ביקשו מה להרוג בבני שאול, כי שאול עבר על הברית איתם, אנחנו רוצים להרוג מבניו. עד כדי כך, מחשש של חילול שם שמיים, שעם ישראל לא עמד בברית עם הגבעונים, כן? אז באמת הם קיבלו שבע מבני שאול, כן? בני איה, כן? אשת שאול, והרגו אותם. עד כדי כך. עד כמה הברית מחייבת. יש לזה דוגמאות רבות, כן? עוד דבר שרציתי לשים לב, שימו לב לביטוי קורתי בריתות, שהוא ביטוי מוזר. כל הברית עניינה זה דווקא לחבר. ואנחנו אומרים קריטת ברית. תחליט, אתה קורט או מחבר. אז נכון שרשי הסביר, כן? שהברית נעשית על ידי שתי מחיצות, או קריטת עגל לשניים, או שתי מחיצות לא דבוקות, אלא מורחקות זו מזו, שאולי זה הכוונה קריטה, כן? של שני מחיצות רחוקות ועוברים באמצע. אבל הקריטה והברית זה לא הולך ביחד, זה כמו כהן בבית הקברות בערך, אתם מבינים? קריטת ברית. אי אפשר להגיד לעשות ברית, לקשור ברית. יש מילים כל כך יפות בברית. למה דווקא לקרות ברית? הייתי רוצה לדבר, נתחיל להסביר את העניין הזה קודם כל, על ידי השאר אנחנו נמצאים, לומדים פה בישיבה מסכת בבא בתרא. מסכת בבא בתרא מתחילה בדיני מחיצות. דיני מחיצות, מחיצת השותפים, כן? מחיצה שעושים בין שני דיירים, דיני מחיצות. כן? תשמעו הרבה את בזמן האחרון, בזמן הקרוב, אם תעקבו אחרי הדברים ש... כן? אחרי הדיבורים של החברות פה למעלה, תשמעו הרבה מחיצות, מחיצות, מחיצות ומחיצות. מה זה המחיצות האלו? מחיצה באופן פשוט, כוונתה ודאי היא לחצוץ או לחלק, כן? בין דברים. זה איזשהו גבול בלי שום ספק. המשמעות הפשוטה של המחיצה זה דבר שמחלק בין אנשים. מחלק בין אנשים. זה המשמעות הפשוטה. מה המקום? מה המקום למחיצה כזו בתוך ברית? כשאני בא לעשות ברית, אני בא להתחבר. למה אני ממחיש את זה על ידי מחיצה? רגע, זה שלב מאוחר. נכון שבין שני המחיצות... זה עוד משמעות של מחיצה. תכף נראה שהמחיצה יוצרת גם את המסלול המשותף, אבל אנחנו לא יכולים להגיע לשם מהר. המחיצה, אנחנו צריכים להבין אותה לפחות משתיים או שלוש היבטים שלה. ההיבט הראשוני והבולט לעין, המחיצה היא אכן במשמעות של חציצה וחילוק. וצריך לומר שגם המשמעות הזו היא חשובה לברית. שבאים לעשות ברית, נכון שהתכלית היא לחבר. אבל אם יש מקום גם למשמעות של חלוקה והפרדה והבדל ושוני, אדרבה, אני שונה ממך, אני אחר ממך, יש מקום לתפיסה כזו ביסוד הברית? שאלה מעניינת? כן.
פרדה בין ישראל לעמים, בין...
כל דבר! אני ואתה הולכים עכשיו לברית, פותחים עכשיו מכולת ביחד, אני יודע, מה? כל דבר.
בין החוטים, הצדיקים, ישראל לעמים, טובה.
כל ההפרדה, כן. כל דבר שראוי להפריד אותו מחברו, כל דבר שיש לו בחינות חלוקות זו מזו, בין ישראל לעמים, בין ששת ימי המעשה לשבת, בין חול וקודש, בין אור לחושך. יש הבדלים בין הדברים האלה. אנחנו בסופו של דבר לא רוצים להנציח את החילוק. אנחנו לא רוצים להנציח את הפירוד. אבל האם אנחנו חייבים לעבור דרך המשמעות של החציצה וההבדל לפני שאנחנו באים לקשור את הקשר? אגב, זה מעניין שרשי מביא פה דוגמאות של קורתי בריתות מכל מיני עמים ולשונות, ויותר מזה, קורתי בריתות שבעצם קרתו ברית על דבר אסור מן התורה, לכבוש את העבדים תחת ידיהם. רשי לוקח פה את המנהג של סתם המארצות, וכל שכן חוטאים, ועכשיו הוא רוצה להסביר לנו שזה נקרא לעוברך בברית. הוא לוקח משהו מעולמות אחרים לגמרי, מעולמות תרבותיים אחרים לגמרי, הוא אומר לנו, ככה היו עושים קורתי בריתות. אז אנחנו חייבים לראות איך להפך את זה לקודש. כנראה שגם קורתי בריתות שליליים היו מתכוונים לשלושת הדברים שאנחנו נאמר. גם הם בבואם לקרות, כן? לקשור קשר, היו מתכוונים לברר את עניין המחיצה בשלושה אופנים. האופן הראשון של המחיצה הוא הדגשת השונה ביני לבינך. תראה, נכון שאנחנו באים עכשיו לקרות ברית. נכון שיש לנו עניין משותף. אברהם ואבימלך. קורטים ברית. שבע כבשות. כן? הם יהיו לעדה. אני לא אעבור אליך, ואתה לא תעבור אליי. הם קורטים ברית. הסכמה. אנחנו לא נחצה את הגבול אחד של השני לענייני מלחמה. לענייני סחורה, כן. זה הברית ביניהם. אסור להילחם זה בזה. מותר לסחור זה עם זה. עד הגל הזה. ועד המצבה ועדה המצבה הזו, אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. פה המצבה היא מהווה גבול בין שני עולמות, עולמו של אבימלך ועולמו של אברהם. שיש את המפריד ביניהם, והם שונים זה מזה מאוד, ויש את המשותף ביניהם. הם נפגשים בפרגמטיה, הם נפגשים לסחורה, יש דיפוזיה, יש מעבר מצד לצד, כן? מאחד לשני לענייני סחורה. אבל, מה? הדגשת האינטרס המשותף. הדגשת האינטרס המשותף, כאשר, אבל יש פה גם את הדגשה של השונה. עד הגל ועדה המצבה, אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור לך. למלחמה, אי אתה עובר, לסחורה אתה עובר. המחיצה אם כן כמדגישה את ההבדל ואת השוני. אומרים חז"ל, בקדושה, כל מהלך של קדושה, שהוא רוצה להופיע במציאות, אם אני רוצה שיהיה חיבור ביני לבינך, שאנחנו נפגשים לפגישת היסוד בינינו וההיכרות בינינו, אנחנו צריכים להדגיש לא פחות את ההבדל בינינו מאשר את המשותף. המשותף הוא מרחף מעלינו כמו כוכב הצפון, הוא נותן את ההשראה לקשר, אבל הוא לא כופה את עצמו על השוני. הוא מופיע מלמעלה, מבלי שיפריע לנו לברר את השונה בינינו. כמה מסוכן. כאשר הרגשת הכל ישראל חברים, הוא כופה את עצמו על נקודות השוני שבינינו. לא טוב. ודאי וודאי שביסוד ההתקשרות שלנו צריך להיות איזשהו רצון למצוא את המשותף. אבל המשותף עצמו צריך להיות לו אינטרס, לא רק שבעל כורחו עושה את זה המשותף, לא שאידיאל היחד עושה את זה בעל כורחו, אלא השוני וההבדל ביני ובינך משחק לידיה של האחדות. זה דבר מדהים. זה פרדוקס. זה פרדוקס שהוא נפטר רק בשורש, כן? רק בשורש הקדושה. אי אפשר ליישב את הפרדוקס הזה מתוך הסתכלות חיצונית פיזית. בהסתכלות חיצונית פיזית, המחיצה נשארת מחיצה לנצח. ורוב בני אדם, שהם חשים את ההבדל בין אחד לשני, בסופו של דבר ההבדל הזה הולך ומתרחב, הולך ומתעמק, עד שנהפכים גבולות מאוד קשיחים, שכמעט לא מאפשרים, כמו שאמרנו, מעבר מאחד לשני. אז נכון, צריך להיות ההשראה של היחד. ובדאי ובדאי שבעומק אישיותי, שם הנשמה אומרת לי ודורש ממני להרגיש שאני ואתה זה אחד. אבל בעדינות נפלאה, היא מאפשרת למערכת ההכרה לדעת שבעצם אני ואתה שונים. עד כדי כך, אומר רבינר, שאדם צריך להגיע למדרגה במובן מסוים, שמרוב הכרת השוני שבינו לבין חברו, אני מלאכתי בשדה, ואתה מלאכתך בבית, כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. אדם צריך להגיע למדרגה כזו, שהוא מסוגל להגיד שגן העדן של חברו, היינו, אותה פעולה שמתאימה לחברו והוא טועם בטעם גן עדן כזה תפקידו, זה הגיהנום שלי. עד כדי כך. ומצד שני, זה לא יעמוד בסתירה בכלל עם שיתוף הפעולה שלהם. ועד רבה, התפקיד שלי והתפקיד שלך משתלבים יפה זה בזה, ואיש לרעהו יאמרו חזק. זה חידוש גדול. ולמרבה הפלא, הדבר הזה הוא אפשרי, המהלך הזה שדיברנו עליו, אנחנו יותר, יותר נדגיש אותו כשנראה את הבחינות השונות של המחיצה, כרגע אנחנו מדגישים את צד ההבדלה של המחיצה, הדבר הזה, המהלך הזה, מהבדלה להתקללות, למרבה הפלא הוא אפשרי גם בתומעה, וגם בקדושה. יש פה העתקה של מודל בריתות שנעשה בין בני אדם רגילים ואפילו בין עובדי עבודה זרה או חוטאים כמו עם העגל. לוקחים פה איזה מודל של ברית שנעשה באמצעות המחיצות ומעתיקים אותו לקדושה. תתפלו לשמוע, אבל גם הרשעים הגדולים יש בהם את ההבנה של רשע א' ורשע ב' הם שונים, ואחרי זה הם נקשרים ביחד כדי להוליד פעולה משותפת כנגד שונאיהם. ותסתכלו על הסדר וההיררכיה, כן? שיש בה, כן? בצבאות הרשעים הגדולים. מי לנו מסודר יותר מהרשעים האלו שהשמידו 6 מיליון מבני עמנו? ראית שם הבדלות? ראית שם התקללות, ראית שם בריתות עמוקות ביותר, ראית שם עלה ושבועה, ראית הכל. הכל היה שם נמצא בפנים. אבל זה מתאומה. רש"י לוקח את המודל התומעתי ומעתיק אותו לקדושה, כאשר מידה טובה מרובה. כמובן, כל בחינה שאנחנו נראה במודל התומעתי, היא מתעצמת אלפי מונים בקדושה, שהרי מידה טובה מרובה, אז לא עושה לא אותו דבר. אבל אפלה ואפל, ממש אותו דבר. איך אני יודע את זה? זה כתוב גם בפרשת כי תבוא. בדרך אחד יבואו אליך, ובשבעה דברים ינוסו מפניך. איך הם באים בדרך אחת? יש להם אחדות. אבל האחדות הזו הושגה רק אחרי שכל אחד מהחבורה הרשעותית הזו שרודפת אחרינו, כל אחד שם יודע את תפקידו. בדרך אחד יבוא אליך. תראו איזה אחדות שמצליחים להגיע. החידוש הוא שבשבעה פנים ינוסו מפניך, כאשר הם ייפגשו עם כוח האחדות שלך, כאשר האחדות דקדושה נפגשת עם אחדות התאומה, אז האחדות הזו של התאומה מתפזרת. זה אנחנו מאחלים לעם ישראל, שאחדות הקדושה שלהם היא תנפץ לרסיסים את האחדות של התאומה. אבל אנחנו רואים שיש דרך אחת גם בתאומה. לא דבר פשוט. רגע. אני מתייחס רגע לשאלות. האם מחיצות של קריאת ים סוף הם דוגמה לכך? כן, הייתה מחיצה לכל שבט ושבט בים סוף. כל שבט ושבט, היו 12, כן, מחיצות לכל שבט ושבט. כמובן שהמחיצות הבדילו גם בין ישראל לעמים. הם טבעו בים ואנחנו היינו שמורים בתוך המחיצה, בתוך זה. זה ודאי וודאי. אז דבר אחד. וגם בתוך עם ישראל היו הבדלות בין שבט לשבט. הם רואים עד כמה חשוב שההבדלות יגיעו, כן, עד למקומות הכי פרטיים. אי אפשר לעשות איזושהי הבדלה כללית וזהו. בין ישראל לעמים נגמר הסיפור. גם בתוך עם ישראל יש הבדלות והבדלות רבות. אולי גם חיצת בית הקברות של האבלים. האם יש כאן ברית בין האבלים והקהל? מעניין. שאלה מעניינת. המחיצות שבדיין. הרי גם אצל האבלים עומדים, כן, המנחמים עומדים מכאן ומכאן, והאבלים עוברים באמצע. יש פה הצעה יוצאת מגדר רגיל. לראות שיש פה איזה ברית בין האבלים לבין הקהל. אנחנו איתכם. אנחנו איתכם. אנחנו מהווים לכם, כן, את הגבולות הבטוחים. אתם שמורים. יש קורת גג, אכפת לנו מכם. את כל זה אפשר לומר, זה ודאי וודאי נכון. ודאי וודאי נכון. כן. זה, כן. בסדר. כן.
אני לא מבין למה מה שרוצה להביא דוגמה כזאת שברית, למה להביא דוגמה אברהם בין המתרים, שזה ממש... וגם בברית בין
הקב"ה לאדם. זה מה שהוא מתכוון. כך היו קורתי בריתות עושים. מחיצה מכאן וחיצה מכאן. הוא מתכוון גם לברית בין הבתרים. לא, כל מיני בריתות. אבל גם הברית הזו נכללת.
אז למה אתה נקרא דוגמה הברית של
ה... סטפן, אנחנו נגיע, תף נגיע. אנחנו מנסים להבין את רש"י בהדרגתיות. אני לא רוצה לקפוץ קדימה. לאט לאט. זה המשמעות הראשונה של המחיצה. נסכם ונאמר, המחיצה כחוצצת, המחיצה כמבדילה. אני בכוונה רוצה להגיד על מבדילה ולא מפרידה. לא רוצה להשתמש במילה מפרידה כרגע. המחיצה המבדילה. כן, זה מחיצת השותפים. שיש מחיצה בין ראובן לשמעון, והמחיצה הזו בעצמה, אנחנו נראה בהמשך, שהיא מאפשרת לדו-קיום חיובי. דווקא המחיצה הזו. השאלה גם מה גובה המחיצה. אתם יודעים שלפעמים יש שכנים שעושים מחיצה גבוהה של ברזל. זה משדר מאוד לצד השני שהוא לא רצוי. אם מחיצה היא מחיצת הצגו יבא, איזה מחיצה ככה, והבדיל לכם הפרוכת, משהו שזז עם הרוח, מה שנקרא, לא איזה משהו כזה מוצא, כשרעידת אדמה של תשע בסולם ריכטר לא יכול להזיז אותו. שמע, אתה מבין שהבן אדם הזה מאחור שם, לא רוצה לראות אותך, ולא לשמוע אותך, ולא להעריך אותך, ובדי שלא להעריך אותך. אז לא, נגמר הסיפור, תראה איזה גודל של מחיצה, שבר אחר. כן, עזוב, תשאיר את הפרסמון הנחמד הזה, 2-3 הפרסמונים, אפשר לציץ מהענפים, לראות את השכן, בסדר, לא צריך כל כך לחצוץ, לא תלהגזים, כן? מחיצה פריחה יחסית, שיוצרת את ההבדלה, אבל היא מאפשרת דיאלוג, שלא תיצור את הרושם הנפשי, שפניו של השכן למלחמה, כן? זה חוזים לב לנקודה הזו. אגב, זה לא אמור רק בדיני שכנים כאילו, זה אמור גם, אתם יודעים, גם בהבדלות בתוך בית המדרש, תמיד לשים לב איזה מחיצה נישאה בינינו לחברים, מה גובה הספרייה? כן, מה גובה הספרייה? מה חוצה? אני צריך לעשות ככה כדי לראות אותה מאחור, שאני יכול להביט ולראות אותה מעבר. יש דבר שמבדיל, ודאי. עד כאן מקומי, מכאן מקומך. הכל טוב יפה. אבל לא להגזים. זו המחיצה המבדילה לעומת המחיצה המפרידה. כן.
פה מה הכוונה שבפועל, כמו שנתת דוגמאות, שקורתי בריתות עושים מחיצה מכאן, מחיצה מכאן. זאת אומרת, איך זה בפועל?
כמו שירת. מחיצה מכאן, מחיצה מכאן, והם עוברים באמצע. קרוב שלום כיתה א', כן.
אז המחיצה בעצם תוחמת אותם...
אז רגע. אנחנו לא שם.
זה איזשהו גוף פיזי, ואתם ממש מחיצה, הם שמים איזשהו...
גם גוף פיזי. הגוף פיזי זה משהו סמלי, סך הכל.
זה דימוי.
זה דימוי. הוא משהו סמלי.
הם שמו,
ודאי שהם שמו. הם שמו מחיצה. שמו מחיצה. לא יודע מאיזה חומר עשו את המחיצה הזו. כמו שאמרנו, יש יכול להיות מחיצה ממים. כן, תלוי מה רוצים להביע. אבל המחיצה, שתי מחיצות כפשוטו, ואנשים עוברים ביניהם. לפעמים זה מחיצה דוממת, לפעמים זה שני ביטרי העגל.
זה גם במקרה הזה,
גם יש שם מחיצה. גם מחיצה, זה לא המחיצה ארוכה. זה מחיצה שני גושים, עוברים ביניהם. אבל זה לא רעיון. המחיצה המבדילה. הלאה. המחיצה השנייה, היא במשמעות, כלומר, אחרי ההבדלה, שבה כל אחד מאיתנו נפגש עם השונה שבינו לבין חברו, הוא מודע לשונה, הוא חש את השונה, הוא תובע את השוני, הוא עומד עליו. אנחנו צריכים להתקדם הלאה. אנחנו לא יכולים להישאר בשוני, כמו שאמרנו, אחרת הוא יביא לידי שנאה. אנחנו מגיעים לשלב הבא. מהו השלב הבא? ההבנה שאם אנחנו רוצים לכרות ברית, אנחנו לא יכולים לעצור. אם אנחנו רוצים קשר, אנחנו לא יכולים לעצור בשוני. אנחנו צריכים להתקדם. מה השלב הבא? שהוא באמצע, הוא שלב אמצעי, בין השלב הראשון של השוני לבין השלב האחרון של החיבוק החם. מה השלב האמצעי? השלב האמצעי הוא שלב החיוב. כלומר, עדיין, אנחנו לא יכולים, עדיין הניגוד והשוני לא נרפא. עדיין, הרגשת השוני היא בולטת. המכיוון שרצוננו, והרי באנו לעשות פה שלום, אתם זוכרים את אותה אשרה, את אותו כוכב הצפון, שהוא מנחה אותנו, מכיוון שעדיין התהליך נמצא, כן? במהלכו. לכן בשלב הבא, אנחנו צריכים להגיע לפחות למצב החיוב, מה שנקרא שירות חובה. חשבתם פעם לביטוי שירות חובה בצבא? מה דעתכם לעשות הצעת חוק? אם נצליח לחתום, להחתים, נגיד, מיליון תושבים, כן? מגיל גיוס ומעלה. נחתים מיליון תושבים ונציע שירות זכות. למה שירות חובה? חשבתם על הביטוי הזה שירות חובה? איזה זכות לשרת בצבא הקנדס. שירות חובה זה הסוג השני של המחיצות. המחיצות ככוח שתוחם אותך בפנים ולא נותן לך לצאת. אתה חייב. אתה חייב. אתה חייב למצוא בפנים. סגר עליהם המדבר. מצרים מאחור, ים סוף מלפנים, ועם ישראל באמצע. וואי, 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 וואי. אין מה לעשות. שירות חובה, מה לעשות? הגלתי גיל 18. לא הצלחתי למצוא שום פטור. חייבים לשרת, באסן. לא, חייבים לשרת. איזה מין הרגישה זו? זה מדרגת החיוב. מדרגת החיוב. זאת אומרת, אני מבין שחלק מהעם הזה. מעליי מרחפת הידיעה שאני חלק מן העם הזה. אבל יש בי גם את הצד השונה. אני, הרצון שלי זה לא לשרת. יש לי רצונות פרטיים. בדיוק התחלתי להתחיל, חשבתי להתחיל ללמוד לנגן אורגן, פתאום בא לי צו שני. חבל, למה? אני ככה עושה זה. אבל אני חלק מן העם הזה. המחיצות החזקות, כן? בדמות צו א', צו ב', בגיוס, המחיצות האלה אומרות לי, אתה חייב לשרת. זו לא מדרגה גבוהה. המדרגה הזו עדיין, כן? בולטים בה אלמנטים פרטיים אנוכיים. שמושכים חזק לכיוון של אני. אני. אם אין אני לי, מי לי. אנחנו עוד לא במצב, וכשאני לעצמי, מה אני? החשבון הכללי עדיין לא מהדהד פה בעוצמה כבירה, וגם אם הוא קיים, הוא קיים רק במובן של השראה כללית, כמו שאמרנו, שהוא עומד ביסוד הברית. ובגלל זה ירדנו לשדה משותף, כדי לגלות את האפשרות שלנו להיות שותפים. אבל תראו, איך במהלך יצירת השותפות, יש פה אלמנטים נפשיים שמלווים אותנו. מה שאנחנו אומרים פה זה לא חיצוני, זה קורה בתוך הנפש ממש. כל אחד יוכל לחוש את זה, בשעה שהוא פוגש חברות החדשה. אתם תראו, חברות החדשה, יש מחיצות. המחיצות זה משעה 9 עד 1. זה הזמן שאנחנו חייבים ללמוד. טוב, מה עושים פה עכשיו ביחד? אני שונה ממנו. הוא אומר סברה כזו, אני אומר סברה אחרת. מחיצות, יש פה הבדלה. וואה, אנחנו שונים בדעות, מה קורה פה? אנחנו חייבים ללמוד, עד אחת. אנחנו קיבלנו עצמנו ללמוד. יכול שנפרק את השותפות הזו. אבל אם נפרק את השותפות הזו, סימן שמעולם לא חווית את החוויה של... וואלה, בואנה, טובים השניים בני אחד. טובים, בוא ננסה לעבוד ביחד. זה לא פועל עליך. אם אתה, זה כן פועל עליך, אתה תעבור דרך שתי השלבים האלה. שתי השלבים. השלב הראשון, שהוא קל יותר. האם אני צודק שאמרתי שהוא קל יותר? השלב הראשון, הוא קל יותר? המשמעות הראשונה של המחיצה? היא קלה יותר? השלב הזה הוא קל? לא תמיד, למה? כי אנחנו מדברים על מה? על הבדלה ולא על הפרדה. ההבדלה היא קשה. ההבדלה זה יכולת מופלאה להגיד, אני בריאה וחברי בריאה. הוא מלכתו בשדה ואני מלכתי בבית. גם אם באותה תקופה, מי שעובד בבית ויותר מאושר, כן, הוא נחשב יותר, אני מעריך גם את זה שעובד בשדה. זאת אומרת, ההבדלה היא קשה, ואמרת יפה אלון. לא, גם השלב הראשון לא פשוט. אתם רואים שפה מתחילים רק מההבדלה, לא מתחילים מהפרדה. בהפרדה לא מדברים בכלל. הפרדה זה בכלל לא אלמנט שהוא שייך לברית. הוא לא שייך לתהליך של ברית. לכן אנחנו מתחילים לדבר רק על מחיצות מבדילות, ולא על מחיצות מפרידות. כן? לא על זה מדובר. מדברים פה על מודל שיכול ליצור קשר. זה לא כך פשוט. אבל בכל אופן, אחרי השלב הראשון של ההבדלה, וגם אחרי ההבדלה, עדיין אנחנו קושרים את הקשר ברמה של מחויבות בלבד. ולא מעבר לזה. כמה זמן יכול להמשיך? כמה זה יכול להימשך מצב המחויבות? לא יודע. ימים, שבועות, חודשים. ובינינו, יש מערכות יחסים שעד היום אנחנו שייכים אליהם ברמה של מחויבות. דיברתי על שירות חובה. תחשבו, כל אחד יחשב על מערכת היחסים שיש להם חברו. למרות שהוא ירד אל השדה הזה, מתוך איזו ידיעה כללית של כל ישראל חברים, אבל הוא עדיין מדשדש בשלב המחויבות, ייתכן שלפעמים אפילו בשלב נמוך של המחויבות, בהרגשה של אינוחות, והוא מתגרד, הוא מחויבות. עדיין שם. הוא לא הצליח להתקדם, הוא לא הצליח לחתור על למשמעות הבאה של המחיצות. כדאי לשים לב לנקודה הזו. אגב, אתם יכולים להבין ודאי, שאם אנחנו מתעכבים יתר על המידה, בתוך שלב ההבדלה, ובתוך שלב החיוב, כנראה שלא באנו אל הקשר הזה, כן? עם אותה ידיעה, כן? מטרתית, שאני באמת, וכשאני לעצמי, מה אני? לא באנו עם הידיעה הזו. מלכתחילה, ניגשנו לקשר הזה, כדי להרוויח כמה שאפשר, ולתת כמה שפחות. ודאי שהסוג הזה של קשר, ויגרום לנו לפתח עוד סוג של מחיצה, שהיא מחיצת הברזל שמגיעה עד השמיים, ועליה לא דיברנו, אמרנו שאנחנו לא מדברים עליה כאן, כן, אותה מחיצת ברזל בין השכנים. בכל אופן, אם באמת דרכנו נדחפת ומונעת מאיזשהו רצון כללי ליצור אחדות, אנחנו, כן, נגיע לשלב הבדלה, משם ניכנס לתחום החיוב, נשהה בו כמה שצריך, כדי למצות את תהליך של החיוב, את הבירורים הנצרכים בתוכו, וזה חשוב שלב החיוב, שלב החיוב הוא חשוב, הוא צריך למצות את עצמו, דווקא מתוך הרגשה של החיוב, תוכל להתפתח המדרגה הבאה, כדי שאני ארגיש ששירות בצבא זה זכות, אני צריך להרגיש כל זה שזה חיוב. אני צריך להתמודד ולהתאמת עם הרגשת אי הנוחות של עוד פעם מילואים, בפרט אם אני עצמאי. מגיעים למילואים, מתחיל אימון הגדוד, יוצאים לסופות החול, ואני מרגיש שאני בשירות חובה. כמה הייתי רוצה להיות במקום אחר? אתה יודע מה? בוא תעצור כאן. תעשה פאוז. תעשה פאוז עכשיו על המצב הזה, ותדבר עם חברך על הרגשת החיוב הזה. אחי, בוא נעת, אני מרגיש חיוב. כמה הייתי רוצה להיות בבית עכשיו, במפעל שלי, פס הייצור נעצר עכשיו, תתתי זה לסגן שלי, הוא כזה, לא בדיוק זה. עכשיו אני יודע כאן אני הולך להפסיד 10,000 שקל מינימום לחסיד מילואים אלו. מינימום, כמה אני אקבל פה מצבה, 3,000 שקל, אני יודע מה המשכורת שלי. כן, כמה אני אקבל? וואי, כמה הייתי רוצה להיות בבית. מה זה, אחי, אתה יכול להסביר לי מה זה התחושה הזו של החיוב? למה לא שמח? למה לא מבין שאני נמצא פה בשירות האומה? פה, 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 פה. מתחילים לדבר. דאגה ולביש, ישיחנה. מתוך השיח הפורה הזה, מתעוררת הכרה גבוהה, שהיא מתערבת בתוך הרגשת החיוב, שהיא הרגשה ספונטנית נמוכה, היא מבררת אותה, ואז קליפת החיוב, קליפת החיוב מתפשטת, יורדת, ומתגלה מתחת לקליפה הזו עונג הזכות לשרת בצבא. זה המחיצות, המשמעות השלישית של המחיצות. כן? כמו שכבר אירו זה בהתחלה, מישהו בעיניו את הצגה פה בהתחלה כבר, אבל נחזור את זה עכשיו בהקשר, בהקשר לשני המדרגות הקודמות. כן.
למה אני חייב להרגיש, כדי להרגיש כזכות, אני חייב לעבור דרך החיוב, אבל למשל, אם אני, חס ושלום, פצוע לפני שאני מגייס, נפצעתי, מנע ממני להתגייס, מה שכן, אני יכול להתגייס בגיוס בהתנדבות. אם אני אתגייס בהתנדבות, אני לא ארגיש יותר זכות.
אתה אומר, מי שמתגייס בהתנדבות הוא בעצם דילג לחיוב. הוא לא זקוק לחיוב בכלל.
כן.
הוא לא זקוק לחיוב. טוב, אני אגיד לך, הרגשת החיוב היא חשובה מכמה סיבות. אני דווקא אציין את הסיבה הפשוטה יותר. זה לא נכון שלא קשה לשרת בצבא. זה לא נכון. אנחנו לא רוצים לעקר או לעקור את הרגשות הפשוטים שלנו. גם המתנדבים הגדולים ביותר, שהתנדבו ליחידות צבאיות מובחרות, שהם הגיעו לאימון הראשון, תכן שכבר בגיבוש, ודאי ובדאי שבתרונות, הם הרגישו כמה זה קשה. ואף אחד מהם לא חייך, ולא אמר, וואי, זה כיף פה אם אתה יודע לזה של 70 קילו על הגב. אף אחד לא חייך, בשעה שמרחו אותו בכל הצבאים האלה, שלחו אותו מעבר לגבול של משכב לילות שלמים, בתוך הגשם, אף אחד לא חייך. בסוף הוא יחייך אולי, אבל באותו רגע, פנימה, פנימה. כן? הוא אמר אימא. זה בושה? אם הוא לא מביע את זה, אולי נושי. הוא מדומיין. הוא חסר כלפי הנפש הטבעית שלו. אנחנו צריכים שיהיה דיאלוג מתמיד בין הנפש האלוקית לנפש הטבעית. הנפש הטבעית, השפה הפשוטה שלה זה אני. זה הרגשות הנוחות שלי. זה הרגשת הקיום הפתוחה שלי. כל מצב של התמסרות, של מסירות, של הקרבה, הוא עומד בניגוד לצרכים של נפש הטבעית. וזה צריך לבוא לידי ביטוי. צריך להיות דיאלוג תמידי בין החלק הנמוך של האדם לחלק הגבוה. כל הזמן, דיאלוג תמידי. הרגשת החיוב היא נובעת מהבריאות, מהנורמליות של הנפש הטבעית של האדם. חשוב מאוד. כואב לי. כן, כואב לי, קשה לי. זה טבעי.
נכון, אבל בסך הכל, ברגע שאני מסתכל על זה אחר כך, אני בתור מתנדב...
מה זה אחר כך? מה זה אחר כך?
לא רק אחר כך, גם בעת השירות שלי. אני שהייתי בא בתור מתנדב, שלא יכולתי לעשות את זה, שלא בא לי בתור חיוב, אני מרגיש יותר זכות מאשר מישהו שבא בתור חיוב, ולאט לאט...
זה לא נכון. זה לא נכון. תראה מה שאומרת הגמרא על זה. מי גדול יותר? גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. דווקא מי שמצווה הוא יותר גדול ממי שאינו מצווה. מי שאינו מצווה ועושה מכוח ההתנדבות הוא לא גדול כל כך, אתה יודע למה? כי אין לו כתרוג של היצר. מי שמצווה יש לו כתרוג, כך אומר התוספות, שהוא מייצר יותר, הוא מצטער יותר לעשותה, כי הוא מצווה. ההנחתה האלוקית הזו, ההנחתה האלוקית הזו, היא פוגשת את האדם עם הרצונות הפרטיים שלו. וההתנגשות החזיתית הזו, בין הרצונות האישיים שלי, לבין ההנחתה האלוקית, יוצרת, כן, דיון מתמשך. תסתכלו ספר איוב. כל כולו מלא. מהדיון הנוקב שיש בין האדם לבורא. ואיוב לא נענש על זה שהוא אומר את הדברים הקשים. אדרבה. שרעב של איוב מנסים להגיד לו, עזוב אותך, מה אתה מקטר? יש בורר, יש אמונה, הכל לטובה, טטטו. מה אומר ריבונו של עולם לחברים של איוב על כל הדיבורים האלו? מה אומר להם? לא דיברתם נכונה? כעבדי, כאיוב. מי דיבר נכונה? איוב. שאמר, הלוואי שלא הייתי נולד, ואיזה חיים אלו, רשעים, כן, שאני לא אראה אור בכלל. הוא צודק, לא אתם. אתם תייכנים. אתם בכלל לא בהתמודדות אמיתית. אתם מסרסים את הנפש הטבעית שלכם. אברהם אבינו שעקד את בנו, היה לו צער נורא. הוא הרגיש בכל תא חי בגוף שלו. את רחמי האב על הבן. הוא הרגיש את זה באופן טבעי. שרבי עקיבא סירקו את בשרו מסרקות של ברזל. בכל תא חי, הוא ירגיש את, את הכאב הנורא הזה. ירגיש אותו. הוא לא יתכחש לו. ואיך רואים חזל? הנעלבים ואינם עולבים. לא כתוב שאינם נעלבים. הם נעלבים, אבל הם לא עולבים. כי מצד הנפש הטבעית אי אפשר שלא להיעלב. אתה יכול להגיד עד מחר שלא אכפת לך. גדולי הצדיקים שרדפו אותם, הם הצטערו מאוד. מאוד מאוד הצטערו. זה לא עבר להם פה ליד האוזן. לא, 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 לא. הצטערו מאוד. אומרים על הרב קוק שהרדיפות שרדפו אותו באותה תקופה, זה קיצר את ימיו, כך אמר רב צבי יהודה. זה קיצר את ימיו. הייתם אומרים, הרב קוק, קצר את ימיו. הוא יודע את צדקת הדרך, מה אכפת לו, השם אמר לו כלל. לא. קיצרו את ימיו. איזה צער זה גרם לרב קוק. צער נורא. הנפש הטבעית. פשוט כאב לו. כאב לו גם על עצמו, במדרגה שלו. אז לא ייתכן שלא תהיה את הרגשת החיוב. לא ייתכן שלא תהיה. לא צריך להפריז ברגשת החיוב, לא צריך להרגיש שאני דוחה את הקדוש ברוך הוא. לך מכאן, דעת דרכיך לא חפצנו, כן? מי השם אשר נשמע בקולו? לא, לא עד כדי כך. אסור שהחיוב יגיע למרד. זה ודאי שלא. אבל להרגיש את הקושי הזה? אתם לא דיברנו בשיעור. אתם קוראים 98 כללות. אז דיברנו על זה, רבותיי. אבל זה לא ייתכן שנקרא את הכללות האלו. כן? אנחנו... כן, קוראים בתורה, קוראים. חבר'ה, זה לא דבר פשוט. מה ריבונו של עולם עושה לנו? מה, את כל זה רוצה להביא על ראשינו? ולא רק את זה, גם את כל מה שלא כתוב בספר התורה הזה. גם הוא, גם ריבונו של עולם כבר לא מצא כללות. אז את כל מה שלא כתוב. למה? מה עשינו? אנחנו כל כך רעים מכל האדם של הבני אדמה. למה? למה 6 מיליון? למה? למה חמליצקי? למה תח? למה תת? למה? מה קרה? למה שאימהות יאכלו את הבנים? מה, אתם לא מרגישים שיש קושי עם זה? אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהתורה היא מת ואנחנו מאמינים, אז אנחנו לא נותנים לקושי הזה להביא אותנו לידי מרידה, אבל אנחנו תובעים תשובה. לא בחוצפה, לא בזות פנים. לא בזות פנים. אנחנו תובעים תשובה. הנפש הטבעית שלנו, זה לא מסתדר לה. היא אומרת את שלה, בשפה המיוחדת לה. עד מתי? למה? תסתכלו. תסתכלו את התפילות של חכמנו, בסליחות. עד מתי, דוד המלך, עד מתי עשנת בתפילת המלך. כל הביטויים של חז"ל זה סוג של פלילים עם הקדוש ברוך הוא. ויפלל פנחס. הנפש הטבעית מתקוממת. מה קורה כאן? בנו של עולם, עד מתי? מורחים עלינו, שיע אותנו, ציל אותנו. עמך כתב, הושלחו לנביאו, ינבלת השדה. מאכל לאוף השדה. בנו של עולם, זה הנפש הטבעית. זה הרגשת החיוב, היא מאוד מאוד חשובה, אי אפשר יותר עליה. זה אחד הסיבות, יש עוד כמה סיבות, לא ניכנס אליהם כרגע, אני מסתפק בדבר הזה.
שהיא באה בגלל שיש מחיצה, בעצם הכל מתבשל שם, וזה
מה שעושה. הרגשת החיוב היא תוצאה שעדיין באמת אנחנו לא הגענו לאותו קשר, כן, עמוק ועצמי עם רצון השם יתברך. או עם הזולת שאיתה אנחנו שותפים, אנחנו שונים, יש הבדלה, עשינו הבדלה. עדיין קשה לי להתעורר ולראות את אותו פלוני במפעל יחד איתי כל היום כולו. קשה לי לראות אותו. אני אומר את האמת. כל הזמן לעבוד איתו, לעבוד איתו, לראות את השוני שביני לבין... אבל אני חייב.
השלב הראשון של ההבדלה זה גם נפש טבעית?
לא, ההבדלה אמרנו שזה כבר שייך לפעולה הכרתית.
אז ההבדלה הראשונית זה פעולה
הכרתית? היא כבר פעולה הכרתית, אבל היא עדיין בתחילתה. היא במדרגה הנמוכה ביותר שלה, שלא פותרת את הרגשת החיוב. היא לא מסלקת את הרגשת החיוב. כן? היא לא מסלקת את זה. זה ההבדלה ברמה הבסיסית שלה, כדי שיוכל לך להתהוות תהליך של התקרבות.
והקושי בא, זה בגלל ש... איפה יש את הקושי של האדם מבחינת הכרתית שלה? אדם לא מכיר את עצמו שהוא שונה מהאחר, או... איפה הקושי של ה...
בהבדלה?
כן.
אז אמרנו, יכול להיות חלילה הפרדה, זה כאשר האדם מרגיש יותר מדי את השוני בינו לבין חברו, עד כדי כך שהוא אומר שאו אני או חברי, זה הפרדה נקרא. או אני או אתה. אין מקום לשנינו תחת כדור הארץ, תחת כיפת השמיים. אין מקום.
אני חשבתי...
זה הפרדה חזקה.
שקשה שאנשים רוצים אחדותיות, שכולנו נהיה אותו דבר, אני... בטח שאנחנו אותה דעה, כאילו, לי אין דעה שם משלך, מה?
זה בעיה אחרת. זה בעיה אחרת. זה בעיה אחרת, כן? זה טשטוש. זה נקרא טשטוש. הטשטוש עניינו, כן? זה בעצם להיות אחוק עם השני, כדי שאני אוכל לגזול מתוך ביתו. זאת אומרת, אני איתך, אני חבר שלך, כדי לקחת מעולמו. כן? זה התשטוש. בעצם כולם אותו דבר. פוליגמיה. נשות הספנים לספנים. נשות הנגרים לנגרים. זאת אומרת, יש איזו קואליציה שנקראת נגרים. כל מה שיש לנגרים, כולם יכולים ליהנות ממנו.
אז
גם
לא מרגישים
את החיוב כל כך. זה מין תשטוש ערבוב כזה, שמאפשר לנו בעצם לגלוש בכל מקום מקום. אני גולש לעולמות של אחרים. זה תשטוש, זה לא בריא. זה לא בריא. אנחנו מדברים פה באמת על המהלך החיובי. אבל רק ראינו את הפלא עצום שגם התאומה משתמשת במודל הזה. אנחנו רואים את זה כרגע, מנסים לעקוב אחרי התהליך הזה בדרך הקדושה. אז הגענו לחיוב. המשמעות השלישית שהיא צומחת משני התהליכים הקודמים, והיא באמת פרי הברית, היא הפרי המשובח והבשל של הברית, זה שתי המחיצות שיוצרות את מה? מסלול הליכה משותף. זה מה שאמרת. זה מה שאמרת בצדק. כלומר, המחיצות הן כבר לא מדגישות את ההבדלים, המחיצות הן כבר לא כלוב, שבתוכו אני ואתה חייבים להתבשל יום שלם, כשמחה. המחיצות נהפכות כאן למסלול צעידה משותף. מוגן, מסומן. שימו לב, המחיצות האלו הן סגורות מימין ומשמאל. אנחנו לא יכולים לצאת מחוץ לברית, אבל הן פתוחות לאן? בעתיד. הן פתוחות קדימה. נכון שהן גם פתוחות אחורה. יש גם אפשרות לחזור אחורה. אבל הן פתוחות קדימה. זה עתיד משותף. זאת אומרת, אני ואתה אמורים להיות ביחד, גם בעוד אני ואת, אשתי, אני ואתה ריבונו של עולם, אנחנו אמורים להיות ביחד לנצח. המחיצות ככביש, המחיצות כשול, הדרך, שהוא מסמן את הגבול שאסור לרדת ממנו. אבל פה המחיצה יותר מהווה את המשמעות, כן, של הדרך. אנחנו הולכים ביחד, עוברים בינתיים. רשי באמת דיבר על המשמעות השלישית של המחיצה, זה העוברים בינתיים. מחיצה מכאן ומכאן, זה רמז כנגד מה? מה זה מדגיש מכאן ומכאן? תשוני, אני מכאן ואתה מכאן, נכון? מחיצה מכאן ומכאן, בגלל המכאן ומכאן הזה המשמעות של החיוב. אבל סוף סוף עוברים בינתיים, אנחנו מתרצים לקחת את הניגוד ולהפוך אותו לניגון. אנחנו שלובי זרוע בתוך המסלול שנוצר מן המחיצות, ואנחנו צועדים ביחד לנצח בשמחה בלי תשטוש. כי המחיצות עדיין קיימות. אבל תראו איך המחיצות מתהפכות. איזה מחיצות מודילריות מאוד. הן מתהפכות מדבר חוצץ לדבר מסמן, לדבר, כן, מוליך, כן, מכוון את הדרך, פותח עתיד משותף ביחד. דבר מעניין. כן. מחיצות מהווה, זה גבולות החיוב. נכון. נבד, כזה, כן, גבולות מסורים. אפשר פה להכניס עוד כמה חמישה. אדרמי, מי שרוצה להוסיף משהו לזה, ודאי שאפשר. בסך הכל נתנו את שלושת הגלחות המשמעויות הנראות לעין. כמובן שאפשר להוסיף עוד ועוד. אבל נפלא לראות איך מדויק בדברי רש"י, כן? מחיצה מכאן ומכאן ואור בינתיים. עכשיו, לפי תשיבו לי, למה זה נקרא כריתת ברית? יש לכם את כל הכלים להשיב על השאלה הזו. למה זה נקרא כריתת ברית? אם אתם לא משיבים, אני מתפטר, אני אגיד לכם את האמת. סימן של... למה זה נקרא כריתת ברית? אמרנו, זוכרים מה שאלנו?
זה
השואלים.
זה בגלל שאתה מגיע השלב השלישי, אם אתה
מפר
אותו, אז
נשון
קרב,
משהו נקלח. או, זה מה שאמרו. הבנתי. זאת אומרת, אחרי השלב השלישי, כן, הפרה...
הכי עליון של השלב.
ההפרה שלו זה קריטה.
אתה חוזר אחורה, או שאתה...
אני שומע. אני שומע. כן? אני שומע. אם אני אעיר על מה שאתה אומר, אז כבר ידעו את התשובה. אז אני לא מעיר, אבל ניסיון נוסף. למה זה נקרא כריתת ברית? למה שתי המילים האלו ביחד? למה ביחד? כאילו מתנות זו את זו. טוב?
לגבי
פרי
הברית,
שתי
המחיצות שהן מתהפכות, אז בעצם אתה אומר שהן מתהפכות בגלל הקורת מהשטח הפתוח דרך מסוימת, שדרכה...
אז אתה אומר, הקריטה היא בעצם סימון השביל המשותף לי ולך.
כן, מהשטח הפתוח קראתי, ועשית לך את הדרך, אבל זה פעולת קריטה כדי בסוף יוצא מזה הכי הוא בעצי.
והקריטה מה היא? הקריטה מה היא? הקריטה מה היא? המחיצה.
קורה.
איזה... מה? על סמך הדברים שאמרנו, מה הם הקריטות?
השלב הראשון.
השלב הראשון. השלב הראשון, זה הקריטה. אם לא היה את ההבדלה הראשונית, כן, שזה קריטה, קריטת ים סוף, אז לא היה יכול להיווצר ברית, זה מה שאמרנו. הקריטות הן הכרחיות, כן. מה אתה
רוצה להגיד? אם הברית, אין ברית אם אין בו שוני, אין עניין של ברית.
קריטת ברית.
כשאתה קורא את משהו, אז עכשיו יש פה מקום לברית, שהיא שם אותך בעצם חיוב, עכשיו יש פה ברית. עם הברית הזאת אתה הולך, ועם הברית הזאת עכשיו אתה הולך לכיוון מסוים. עם הברית.
יפה.
שבא מהקריטה, מהשוני.
הבנתם, חבריה. עכשיו, לא היינו יכולים להבין את זה, אם לא היינו אומרים את כל מה שאמרנו עד עכשיו. היה קשה פשוט להבין. עכשיו, הדלפין זה חצי, זה מלשון חץ. חץ, הוא מכוון לכיוון מסוים. זאת אומרת, זה שאתה חצי, אתה כבר חץ מכוון לחצי השני. זה מה שנקרא חצי שאלת חכם, חצי תשובה. כשאתה שואל בחוכמה, אתה לא שואל כדי להטריס. אתה שואל כי אתה רוצה להגיע לתשובה. אז שאלת חכם היא חצי תשובה. כי למה היא נשאלה? כי אני באמת מאמין שיש בורא, לכן אני שואל איפה הוא. זאת אומרת, כשאני שואל איפה הבורא, זה בעצמו חץ. זה חץ מורה. אבל צריך להיות שאלת חכם. אם אתה לוקח את השאלה איפה הבורא, לא מהסקרנות הפנים, מהאמונה הבסיסית שלך שיש בורא. אם השאלה לא נשאלת מתוך האמונה הבסיסית, זה לא שאלת חכם. אגב, איך יכול להיות שאלת חכם? הרי אם הוא שואל סימן שהוא לא חכם, הוא לא יודע. אבל לפי דברינו, זה שהוא שואל סימן שהוא יודע, באיזה ידיעה אבל? ידיעה פנימית, לא הכרתית. לא הכרתית. שאלת החכם היא להביא את הידיעה הפנימית לידיעה הכרתית. השאלה באה מהצד המודע, מהמציאות ההכרתית. משם נשאלת השאלה. כמו שהסברנו על אישה חדשה. כי ייקח איש אישה חדשה. הרי לא חדשה, היא ישנה. זה הרי נשמה שלו. הם ביחד למעלה בעולם העליון. מצד מה היא חדשה? מצד ההופעה שלהם בעולם הזה. אבל אם באמת המפגש המחודש שלהם זה עם זה, זה מתוך הידיעה שנשמותיהם מחוברות זו לזו. אז למרות השוני, למרות השוני, עד רבה, מכל שוני מה יצמח? חידוש. האישה החדשה היא אישה מחדשת. היא אישה שמזמינה אותך לבירור של השוני, כמו שאמרנו כאן. אם אתה עומד בזה מתוך הידיעה שבשורש נשמות לכם במיוחד, היא אישה חדשה ומחדשת ומתחדשת. משהו חול לגמרי. זה עניין שקורת הרביטות, אבל עדיין לא סיימנו. חשבתי שמתר לכם. לא סיימנו. מה עם העגל הזה פה? תגיד לי. העגל הזה! מה עושה פה העגל הזה? למה צריך להבין? מה, לא הבנו שמחיצות... די, מחיצות... אגב, חם לכם, נכון? או רק לי חם? לא, חם לכם? אתם מרגישים פה? אבל בגלל שאני כזה שקט, קצת לא שקט. קצת לא שקט, קצת לא שקט. מה עם העגל? לא הספיק לנו... הבנו את הרעיון רש"י. הבנו מחיצות, שלוש בחינות. מחיצות דוממות. מה אכפתי שיש מחיצות תפוחי אדמה של גזר? מה אני צריך עכשיו את העגל הזה? מה הוא מוסיף לעומק הרעיון? מישהו כבר דיבר על זה, רבותיי. בלי לשים לב. למה מביאים את העגל? אתם רוצים להשיב לזה? יש לנו בדיוק 5 דקות.
כן, בבקשה. מה המשמעות
של העגל? למה מביאים שוב את הדוגמה של מחיצות העגל? זה לא סימפטי. קרתו את העגל, עשו 2 מחיצות. מחיצת עץ נחמדה. מה העגל עושה פה?
אין דבר שיותר בעצם ייצור את המשמעות הזאת מהעגל.
מה, מה זה?
אין דבר שהוא, זאת אומרת, העגל זה דוגמת, זה דווקא הדבר הכי, שהכי ייתן את המשמעות הזאת, כי בעצם אתה לוקח משהו שהוא שואף, כמו לפה שתיקח עכשיו 2 מגנטים שהם שואפים לאחדות ביניהם, אתה כאילו זה מצב מטורף, כאילו אתה אומר, מה זה, אני מסתכל על הצד הזה, לצד הזה, זה אמור להיות ביחד הדבר הזה. ובעצם זה שאתה עובר בתוכו, זה בעצם כאילו אנחנו מן השלם עכשיו, שאנחנו מן המשלים אותו. ואז בעצם זה באמת ההתוויה היותר נכונה, כי...
אני שומע.
כי זה שם שתי מחיצות, כשאתה מסתכל על שתי המחיצות האלה, אתה אומר, מה זה, הם צריכות להיות ביחד.
האנשים שעוברים ביניהם, הם בעצם מחברים את המחיצות האלה, ככה אתה אומר? הם
עושים
אותם ביחד.
הם, זהו,
זה
בעצם
סוג של
השלום. בעצם ההבדל בין המוות לחיים.
אז רגע, אני רוצה רק לסכם. אני רוצה לסכם שנהיה פתוחים שבעה, שאני אהיה פתוח שלמדתי, וגם הצופים שלא שומעים אותך. אתה אומר בעצם, למה מביאים את העגל? כי בעצם אני ואתה זה דבר חי אחד. אבל כל עוד לא עשינו ברית בינינו, כל עוד לא גילינו את הקשר בינינו, במחויבות הדדית, אנחנו מנציחים מצב של הפסקת החיים. היינו קריטת העגל. כשאנחנו עוברים בין בריתי העגל, לקוחים את הדבר המת ומקימים אותו לתחייה. יפה מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת, לפי זה, מה שאתה אומר, רש"י רוצה להראות לנו, מה בעצם פועלת פעולת המעבר באמצע? זה הופך דבר מת לדבר חי. חשוב להראות זה באמצעות העגל, ולא באמצעות שתי מחיצות דוממות. מחיצות דוממות. לכן הוא הביא את העגל. להראות את פעולת החיבור שנגרמת, אם אני ואתה נשכיל, נשים יד אחד על כתפי חברו, וללכת לעתיד משותף. יפה מאוד. יש לי מישהו רעיון נוסף? למה? כן,
העגל? כן, עם העגל יש גם את הקונוטציה של חטא העגל, שהוא בעצם מפר את הברית, ועכשיו אתה מפר את העגל.
מה אני מפר?
אתה כאילו חוזר לברית בזה שאתה מפר...
אה, רגע, אז כן, זה נחמד, זה חסידי כזה נחמד. לא, בסדר, בסדר. בפרט אחרי שאנחנו את כל היסודות שאנחנו, אפשר לבנות עליהם כמה דרשות נחמדות, זה נחמד. אני אגיד לך שלא, דבר יפה, דבר יפה. הנה, יש שם משהו חדש, כן?
העגל עצמו הוא עגל שבאמת כמו שאתה אומר, שאיזשהו סימון שכשבני ישראל שעוברים בין העגל, אז הם בעצם יש להם איזשהו גבול גזרה, ימין שמאל, שהם יודעים ש... בשני הכיוונים האלה הם לא יכולים ללכת.
כן, אבל זה כבר היינו יכולים להגיד עם המחיצות הדוממות.
לא, אבל הדוממות זה איזשהו משהו שאין איזה את התזכורת החיה הזאת של משהו שהיה לפני...
אה, אתה שוב מדבר על העגל. גם אתה מדבר, הבנתי, הבנתי. והעגל זה תזכורת, מזכיר אבון. מזכיר אבון, כן, כן. בסדר, בסדר. מה אתה רוצה להגיד?
אולי שאולי לדעת להתאים את סוג המחיצה לסוג הברית. אם הוא
פה
משהו חי,
ובהתאם
אולי
לברית שצריך
לקרוא יותר עומק.
יותר עומק, אתה אומר?
אם זה
הברית
מסוג יותר?
כן, אז כבר דיברנו על סוגי הבריתה. דיברנו על מדרגות מדרגות, זה כבר בא לידי ביטוי במשמעויות של המחיצה. כן. עוד רעיון? כן. עוד רעיון?
מה שאמרנו שזה היה
הסימון
של הברית, אז בעצם כל הדבר הזה שהיה...
חתכו את העגל ועברו בינו. אז אמרו כבר דבר יפה פה, שעוברים בין... מחיים את העגל, לוקחים את הדבר המת, היעדר אחדות זה מוות, כן? אחדות זה החייאה. אפשר להגיד בדיוק הפוך. כמו שאמרת, יפה, היעדר אחדות זה מוות, כן? רש"י אומר, אגב, ירמיהו, תסתכלו שם בפנים, רש"י מפרש את הפסוק, והעגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו, אומר, לאות ולסימן, לאמור, כך יעשה למי שיעבור את הברית. כך יעשה, הוא יחתך. אז בעצם זה שני הצדדים של אותו דבר. מי שמקיים את הברית, הוא מחבר. מי שמפר את הברית, הוא מבטל. אז בעצם הצד השני של אותו דבר שנאמר כאן, כן? הדעה היפה שנאמרה כאן על ידך. זאת אומרת, שעוברים בין שני הפגרים, אנחנו בעצם חתכים, אנחנו בעצם חברים, שאנחנו לא עוברים ביניהם, אנחנו ממיתים. ממיתים. אם כן, אחדות ופירוד זה נפקמינה למוות וחיים ממש. מוות וחיים ממש. כמובן שיכול להיות, כן? זה באמת מסביר אולי למה הביאו דווקא עגל, למה לא הביאו שהם קרטו, אני יודע, משהו אחר לשניים. אז זה מתחבר למה שאתם אמרתם שניכם, חטא העגל. כמובן שם דברים קצת עמוקים שדעתי לא משגת כרגע, זה בהחלט יכול להיות. אבל אנחנו פה חייבים לעצור. להסתפק ברש"י הזה, בעזרת השם. שאלה. לקריאה המקדים לומדים יקרים, שלהקפיא יוכל איזה שירות בקורות האלה, יקרה בקריא, חמש שורות, מה אני אומר שירות בלי, צורת ואל דחים, מי רוצה לשירות, תודה רבה ושירות, בסדר? נכתוב.